שלום וברכה. בשיעור שעבר דיברנו על הגזרה שגוזר אליהו בעקבות העבודה הזרה הממוסדת שמכניס אחאב לממלכת ישראל. גזרה חי השם אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. ראינו שהניסוח הזה יש בו בעיה מסוימת, שכן אליהו נוטל את הסמכות על הגזרת הגשמים לעצמו. הוא לא מוהר שהדברים הללו הם בידי השם, אפילו לא משתמש בביטוי כה אמר השם, הוא רק נשבע בשם השם שלא יהיו בשנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. דיברנו על כך שלמעשה כל המשכו של פרק י' ז' במלאכים א' לא בא אלא כדי ללמד את אליהו את הנקודה שחשוב במיוחד לאדם שיש לו כוחות כל כך גדולים, להדגיש תמיד שכל מה שיש לו הוא מאת השם, ובמיוחד כאשר הוא בא ללמד את העם מסר שעצירת הגשמים היא עונש על העבודה הזרה, לכן יש חשיבות מיוחדת להדגיש שהיא צעד שנעשה מאת השם, אחרת המסר הזה לא יופנם כראוי. לשם כך נשלח אליהו למציאות שבה כל הקיום האנושי הוא בלתי אפשרי, אלא אם כן יש פה נס מוחלט בנחל קרית, שם במשך שנה שלמה אליהו ניזון מעורבים שמביאים לו לחם ובשר, מציאות ניסית לחלוטין, ובתום אותה שנה יבשו המים, והשאלה שבה עצרנו בסוף השיעור שעבר, האם למד אליהו את המסר, ומכאן ואילך הוא ישנה את ניסוח הדברים. וזה מביא אותנו אל הסיפור השני מתוך שלושת הסיפורים שבפרק י"ז. בואו נקרא קודם כל את הסיפור. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. אתה תלך לצרפת אשר לצידון, כלומר אתה תעבור מאזור נחל קרית אשר על פני הירדן, ממזרח לצפון מערב, לקצה השני של הארץ, לצרפת אשר לצידון, ושם יש אישה שאותה אני מייעד, ציוויתי איננו פירושו שהקדוש ברוך הוא התגלה לאותה אישה, אלא שהוא מייעד לאליהו אישה שהיא זאת שתפרנס אותו. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו כיצד הדבר הזה יקרה, או לפחות הדברים אינם מפורשים, איך אישה אלמנה חסרת כל תוכל כן לפרנס את אליהו בתקופת הרעב הממשיכה. ויקום וילך צרפתה ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. אליהו לא יודע מי היא אותה אישה אלמנה שהקדוש ברוך הוא יעד אותה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ולכן אליהו עושה כאן משהו שמאוד מזכיר לנו אדם אחר שנשלח למצוא אישה במקום זר, את עבד אברהם שנשלח לחפש אישה ליצחק, בנו של אברהם, ושני אנשים פחות או יותר הלכו באותה שיטה. הם רצו לבדוק אם מדובר באישה בעלת חסד, ולכן הם מבקשים מעט מים, מבקשים לשתות מים. והנה האישה הזו אכן נענית לבקשתו של אליהו, ותלך לקחת, אבל אליהו מעלה את סף הדרישות שלו מן האישה, הוא רוצה לוודא שאכן מדובר באישה בעלת חסד באופן מיוחד, ואז הוא מבקש לא רק מעט מים, אלא בקשה נוספת. ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. תני לי לא רק מעט מים, אלא גם פת לחם. האישה הזאת, שהיא כנראה באמת אישה בעלת חסד, אבל היא אישה אלמנה בתקופת רעב כבד, אומרת לאליהו, אני מצטערת, הגעת בעיתוי מאוד לא מוצלח. ותאמר, חי אדוני אלוהיך אם יש לי מעוג, כי אם מלוא חף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתיו לי ולבני, ואכלנוהו ומתנו. אין לי אפילו מעוג, אפילו עוגה אחת לתת לך, יש לי מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת. זה מה שנשאר, הגעת כביכול ביום האחרון של קלה כל הציוד מן הבית, ואני, כל מה שיש לי לעשות זה לעשות מעט משהו לי ולבני, ואכלנוהו ומתנו, וזהו, בזה נגמר כל האוכל. אליהו אכן מבין שזאת האישה שהקדוש ברוך הוא יעד אותה לכלכלהו, היא לא מתנפלת עליו, היא לא צועקת עליו, היא מתנצלת, היא הייתה מוכנה לתת לו מים, ולכן אליהו אומר, בואי בכל זאת וכן תעשי לי משהו, ואליהו מציג בפניה מבחן נוסף, ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה, בכל זאת תקשיבי ותעשי לי קודם, שוב, מעמיד אותה בניסיון, אבל הפעם הוא מוסיף את המילים הבאות. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. קודם כל, נשים לב לניסוח של אליהו. שאלנו מקודם, האם השנה בנחל קרית לימדה את אליהו שהניסוח שהוא אמר, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי הוא ניסוח בעייתי? הנה עכשיו אנחנו מקבלים את התשובה. אליהו משנה לחלוטין את הניסוח. קודם כל הוא אומר, כה אמר השם אלוהי ישראל, מה שהוא לא אמר בפעם הקודמת. ויתרה מזאת, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, זו הבטחה ש... אם את תשמעי בקולי, אז יהיה לך נס פח השמן ונס קד הקמח, הם לא יכלו אף פעם. עד מתי? עד יום תת השם גשם על פני האדמה. לא כי אם לפי דברי, אלא עד יום תת השם גשם על פני האדמה. הניסוח הזה הוא הביטוי המוכח ביותר לתיקון שעושה אליהו. בכך, במה שהוא למד בנחל קרית, שכל הקיום האנושי הוא בזכות הקדוש ברוך הוא, וזה צריך להיות מובהר לכל אדם. בעיקר כאשר אליהו הולך לשנות סדרי בראשית, לעשות ניסים, הוא צריך להבהיר שהכל בידי שמיים. והנה גם כאן, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, אבל ההדגשה היא, זה כה אמר השם אלוהי ישראל, וזה יהיה עד שהשם יחליט לתת גשם על פני האדמה, השם ולא אני. התיקון הזה של אליהו הוא תיקון מאוד חשוב, ואני רוצה להזכיר בנקודה הזאת, כאן תמחה לי נעמי שמר, שהייתה משוררת דגולה, אבל בהקשר של הפרק הזה היא חיברה שיר מאוד מפורסם, ופספסה את הנקודה כולה. היא מספרת על כיצד בפרק ה-17 בספר מלכים, היא קוראת על האיש האלוקים אשר אמר, ואיך היא מנסחת את הדברים שאומר אליהו הנביא, שימו לב. כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, עד אשר יבוא מטר על פני האדמה. הרי בדיוק כל מה שעשה אליהו, זה שהוא לא אמר את זה בצורה סתמית, אלא אמר, עד יום תת השם גשם על פני האדמה. אז אני לא יודע איזה סיבה מוזיקלית או אחרת הביאה את נעמי שמר לשנות את המילים הפשוטות של הפסוק, אבל בכל אופן, המסר הזה הוא מסר מאוד משמעותי, שדווקא מתפספס בשיר הידוע הזה, ועל כן חשוב להדגיש, עד יום תת השם גשם על פני האדמה. האישה אכן שומעת בקולו של אליהו, ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא וביתה ימים, כד הקמח לא חלתה וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. היינו יכולים לומר שדי בסיפור הזה כדי להוכיח שאכן אליהו למד את המסר והביע אותו בצורה נכונה, ועכשיו אפשר לחזור חזרה אל עם ישראל. אבל יש לנו בפרק פה סיפור שלישי, והסיפור השלישי הוא בבחינת איזשהו ניסיון נוסף לאליהו בעצמו, האם אליהו הבין את הנקודה. והיא אחר הדברים האלה, חלה בן האישה בעלת הבית, והיא חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. לא ברור אם מדובר פה בממש מוות או בגסיסה, זה נראה עד אשר לא נותרה בו נשמה, ודאי במצב של סכנת נפשות מיידית. ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני. באה האישה בטענה כלפי אליהו. והיא אומרת לו, באת אליי להזכיר את עווני. לא ברור בדיוק למה היא מתכוונת כאשר היא אומרת להזכיר את עווני. על איזה עוון מדובר? נראה מכאן כאילו האישה הזאת נושאת בעברה איזשהו חטא מסוים שהיא עשתה, שהיא חושבת שבגלל שאליהו עכשיו הגיע לביתה, אז זה מעלה את זיכרונה לפני השם, ועל כן היא נענשת ומאבדת את בנה, ויש בכך אי צדק כלפי אישה שעשתה חסד לאליהו. אומר לה אליהו, ויאמר אליה, תני לי את בנך. ועכשיו אליהו לוקח אחריות לרפא ולהציל את הילד, וכאן קורה משהו מעניין. ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרעותה להמית את בנה. אליהו בא, שם את הילד במיטתו, וכביכול פונה בטרוניה כלפי מעלה. הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה להרעותה להמית את בנה, לא רק אתה משאיר את הבצורת, זה עוד ביטוי לכך שהבצורת עצמה, הרעב, זה לא משהו שאליהו בעצמו אחראי עליו, אלא הקדוש ברוך הוא. ואומר אליהו, גם על האלמנה הזאת אתה עושה לרע ועוד הולך להמית את בנה. כתוצאה מזה מה קורה? שום דבר. אליהו פעם נוספת, והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו, וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. מה קורה כאן? אנחנו רואים כאן את אליהו פועל בשני שלבים. וכדי להבין את שני השלבים הללו של אליהו, אני רוצה לרגע קט להפנות מבט אל תלמידו של אליהו, אל אלישע, שקורא לו סיפור מאוד דומה עם האישה השונמית. ובסיפור הזה של אליהו ואלישע והאישה השונמית, גם שם מת הילד שאותו הבטיח אלישע לאישה השונמית. ושם אנחנו רואים בצורה יותר ברורה את אותם שני שלבים, אבל בצורה שגם שופכת אור על שני השלבים בסיפור שלנו. בשלב הראשון, כאשר שומע אלישע על כך שמת בנה של האישה השונמית, הוא אומר לגיחזי נערו, חגור מותניך וקח משענתי וידך, ולך כי תמצא איש לא תברכנו, וכי יברכך איש לא תעננו, ושמת משענתי על פני הנער. הדרך שאלישע חושב שהוא יחיה את בנה של האישה השונמית, היא על ידי שהוא ייתן את המשענת שלו בידי גחזי, יבוא גחזי, ישים את המשענת על פני הנער, וכך הנער יקום לתחייה. הדבר הזה מאוד מפתיע. אין כאן אפילו פנייה לקדוש ברוך הוא, שום ביטוי לכך שזה בידי השם. אני, אלישע הנביא, המשענת שלי מסוגלת להחיות מתים, אז לא פלא שגחזי הלך עם המשענת הזאת, שם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב. שום תגובה, לא קורה שום דבר. רק בפעם השנייה, כשאלישע ממשיך ומגיע ישירות לביתה של האישה השונמית, ויעל וישכב על הילד וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וחפיו על חפיו ויגהר עליו, ויתפלל אל השם, רק אז ויפקח הנער את עיניו. כלומר, אנחנו רואים כאן שוב סכנה שנביא שיש בידו כוחות לא מספיק ממחיש את העובדה שהכוחות האלה ניתנים לו ביד השם. וכשהוא לא עושה את זה, אז העסק לא עובד. אצל אלישע זה בולט בצורה קיצונית. הוא אפילו לא מגיע לשם, הוא אומר לגחזי, קח את המשענת וכאילו המשענת שלי תחיה את הנער. לא ככה זה אמור לעבוד. זה אמור לעבוד רק על ידי זה שהנביא בצורה ברורה פונה בתפילה אל השם ומבהיר לסובבים שכל מה שיש זה מעט השם. אז אחרי שאנחנו מכירים את מה שקרה עם אלישע, אנחנו חוזרים לסיפור של אליהו. ויכולים לראות את אותם שני השלבים מתקיימים גם בסיפור הזה. כאשר חלה בנה של האישה האלמנה, היה בזה שוב ניסיון לבחון. אליהו, יש בידך כוח להחיות מתים אפילו, או חולים אנושים, אבל האם תדע לבסס את הכוח הזה על ההבהרה שהוא משהו שניתן לך מעט השם? אז בשלב הראשון, מה שאליהו אומר לאישה זה, תני לי אותו. הוא לא אומר לה, אני אתפלל אל השם, אני אעשה משהו, רק אומר לה, תני לי את בנך. ומה הוא עושה בשביל להחיות אותו? הוא לוקח אותו ומשכיב אותו על מיטתו. כמו אלישה שמבקש לשים את המשענת על פניו. וכשזאת השיטה, אז באמת לא קורה שום דבר. ואליהו, במקום להתפלל אל השם בשלב הזה, הוא מתלונן ואומר, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעותה להמית את בנה. ושוב, לא קורה שום דבר. רק כאן עושה אליהו שינוי כפי שעשה אלישה. ואז ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו. זה השינוי. כאן זה כבר לא תלונה כלפי השם, אלא תחינה כלפי השם, מה שהיה צריך להופיע כבר בפעם הראשונה. אבל אליהו, שוב, מתוך הלהט שלו והרצון שלו לעזור לאותה אישה אלמנה, לא היה מוכן להבין שיש כאן מסר כלפיו, ולכן הוא מוחה כלפי הקדוש ברוך הוא ואומר לו, הגם על האמנה אשר אני מגורר עם הרעות על הבית, במקום לעשות את מה שהוא אכן עשה בפעם השנייה, כשהוא חשב טיפה, הפנים והבין. לא זאת הדרך. כנראה המסר הוא עבורי, ואני צריך לסמל כיצד מתמודדים עם בעיה. וההתמודדות עם בעיה היא תמיד תהיה על ידי פנייה אל השם. ורק כאשר אליהו מתפלל אל השם ומתחנן, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו, רק אז אכן וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. וכאן מעניין, התגובה של האישה האלמנה, שהיא באמת אישה מאוד מיוחדת. ויקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי, חי בנך. אומרת האישה אל אליהו, ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. מה פירושו של דבר? אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה. הניסוח הזה הוא מפתיע, כי הרי כבר קודם לכן, כאשר הבן שלה חלה, כפי שמתואר לנו בפסוק י' ח', נאמר, ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים? כלומר, היא כבר קינתה את אליהו במילים איש האלוהים. אז למה היא אומרת לו עכשיו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך האמת? מפני שבאמת האישה הזאת הבינה היטב שהביטוי איש אלוהים כשלעצמו הוא ביטוי שיכול להתפרש בשתי צורות. הוא יכול להתפרש בתור איש שנושא את דבר האלוקים, הוא יכול להתפרש כאיש שיש לו כוחות כשל אלוקים. ולכן כאשר היא אומרת לו בהתחלה מה לי ולך איש האלוקים, זה באמת בביטוי איש אלוקים, איש עם כוחות כמו של אלוקים. ולכן גם יש מקום לבוא בטענות כלפי אליהו. אבל כאשר היא רואה שאליהו מצליח להחיות את בנה, היא מבינה שהיטב שאליהו איננו איש אלוקים במובן של איש עם כוחות כמו של אלוקים, אלא הוא איש אלוקים אתה ודבר השם בפיך אמת. שאתה לא רק איזשהו קוסם בעל כוחות, אלא אתה נושא את דבר השם באמת. רק עכשיו היא הבינה את זה, כי רק עכשיו, כאשר היא שומעת את תפילתו של אליהו, ומבינה שאם הוא מצליח להחיות מתים, כנראה שהוא באמת איש שנושא את דבר השם, זה מה שמשכנע אותה שדבר השם בפיך האמת. והשכנוע הפנימי של האישה, הבעלת החסד והמיוחדת הזאת, אותה אישה אלמנה, זה בעצם נקודת הסיום של הפרק. עכשיו אליהו מתגלה לא רק כמי שיכול לגזור גזרה, אלא כמי שגם יכול להופיע בפני הציבור, והציבור אכן יבין שהוא נושא את דבר השם באמת. זה בתמצית העניין, המטרה של כל הפרק כולו. אחרי הניסוח הבעייתי של מופיע בתחילת הפרק של הגזרה, כי אם לפי דברי, אם יהיה השנים האלה תלו מטר, כי אם לפי דברי, היה צריך לבוא התיקון, והתיקון הוא, אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר השם בפיך האמת, שאתה תישא את שם השם, אז באמת ידעו שדבר השם בפיך האמת. חז"ל מדברים על שלושה מפתחות שלא ניתנו בידי בשר ודם. שניים מהם מתוארים בפרק שלנו, השלישי בסיפור על אלישע והשונמית. השניים שמתוארים בפרק שלנו זה מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים. שני מפתחות שכביכול אליהו כן קיבל פה. מפתח של גשמים, לכוחו של אליהו לעצור את הגשמים, מפתח של תחיית המתים בכוחו של אליהו להחיות מתים ממש, ולגרום לילד שכמעט היה נראה כמת, שלוודאי לא נותרה בו נשמה. אז יש לאדם יכולת גם כזאת, אבל היכולת הזאת מותנית ומודגשת בשאלה האם הוא ידע להכיר בכך גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, שיש לו מפתח מאת השם, והמפתח הוא אצל השם, זה לא מפתח שהוא בעצמו בעל הכוחות שיש לו לעשות אותם. מכאן ואילך יכול אליהו עכשיו לחזור אל השליחות המקורית. עכשיו, כאשר הוא הבין והעם יהיה מסוגל להבין שאליהו נושא את דבר השם בפיו, השאלה היא איך באמת תסתיים אותה גזרה שהוא גזר. האם העובדה שהוא מעיד על עצמו והוא יכול להעיד שדבר השם באמת, האם אותו כוח שהשפיע גם על האישה השונמית ישפיע גם על אחאב מלך ישראל? על זאת ועוד בפעם הבאה.